רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, קוראים לי יובל ויש לי בעיה. אני איש של טכנולוגיה, אני חובב טכנולוגיה ויש טכנולוגיות שבהן אני מבין לא רע, אבל כאשר בשנת 2019 נכנסתי לעולם הפודקאסטים לא הבנתי שום דבר באודיו, כלום. את הפרקים הראשונים הקלטתי באולפן של עושים היסטוריה, אבל מכיוון שאני גר רחוק מהאולפן וגם בגלל הקורונה, חיפשתי פתרון שיאפשר לי להקליט מהבית. אז השגתי מיקרופון. פשוט, SM58, שזה המיקרופון עם הראש העגול, הכסוף הזה, שכל העולם ואחותו משתמש בו, ואמרתי, יאללה, ננסה להקליט מהבית. אבל למיקרופון יש יציאה שנקראת XLR, שיש לה שלושה פינים. איך מחברים את זה למחשב? צריך כרטיס קול. הפעם האחרונה ששמעתי את המונח, כרטיס קול, הייתה בשנות ה-90. אז אנחנו כולנו קנינו כרטיסי קול מיוחדים של סאונד בלאסטר למחשב, אבל פה הכוונה למשהו אחר. הכוונה היא למשהו שנקרא אודיו אינטרפייס, שזה סוג של קופסה שמתחברת למחשב באמצעות כבל USB, ואליה מחברים את המיקרופון. הקופסה הזאת יודעת לקחת את גלי הקול שנקלטים על ידי המיקרופון, ואז להמיר אותם למידע דיגיטלי, ואת המידע הזה ניתן לאחסן או לערוך אותו באמצעות תוכנה לעריכת סאונד. סבבה, זה נשמע טוב, אבל כדי לערוך כמו שצריך, צריך גם אוזניות. טוב, נו, אז קניתי גם אוזניות. ואז התחלתי להקליט. אבל אז הבנתי שכאשר מדברים ישירות למיקרופון, סובלים ממשהו שנקרא plosives. זה קורה כאשר אתה אומר מילים עם האות פי. למשל, פיצה. פיצה. שמעתם את הרעש הבלתי נסבל הזה? פי. פי. זה רעש נוראי והוא תוצאה של משב האוויר שיוצא מהפה שלך שפוגע בקפסולה של המיקרופון. אפשר למנוע את זה על ידי ספוג ששמים על המיקרופון, אז קניתי גם כזה. אבל אז אמרו לי ששומעים הדהוד בהקלטה שלי. אני לא שמעתי את ההדהוד הזה עד עד שקניתי אוזניות חדשות, הן עלו לי 750 שקל. מסתבר שהאוזניות שבהן אני השתמשתי לא מתאימות לעריכת סאונד. אז קניתי אוזניות שמומלצות על ידי אורחי סאונד, ואז וואו, הדהודים מפה ועד ארגנטינה. אין ברירה, צריך להשקיע במשהו שנקרא טיפול אקוסטי. טיפול אקוסטי לחדר שבו אני מקליט, שהוא בכלל הממד, שזה החלק הכי פחות אקוסטי שניתן לעלות על הדעת. קניתי כל מיני אביזרים וספוגים וקריות שהתפקיד שלהן הוא לבלוע את גלי הקול במקום להדהד אותם. ואז התחלתי להדביק אותם על כל מיני דברים, על הקירות ועל התקרה ועל על כל מיני דברים. ואז החלפתי את הכבל, בין המיקרופון לכרטיס הקול. אני החלפתי אותו לכבל צבעוני, שיהיה יפה יותר, אבל הוא עשה רעשים. אז אחרי כמה חודשים קניתי כבל אחר. הוא לא צבעוני, אבל הוא מקצועי. ואז החלפתי את כרטיס הקול. כרטיס הקול הראשון שקניתי היה מצוין. בזמנו אני לא הבנתי בזה כלום, ובחנות המליצו לי על כרטיס קול של חברה דרום קוריאנית, שאף אחד לא שמע עליה. למרות שגם היום מעטים שמעו עליה, הוא כרטיס קול מעולה, מעולה ממש. הוא גם היה די יקר, הוא עלה לי משהו כמו 1,100 שקל, ועדיין החלטתי שאני צריך כרטיס קול אחר. למה? כי בכל אופן, במשך חודשים צפיתי בכל סרטון יוטיוב אפשרי שהשווה בין כרטיסי קול, עד שבחרתי כרטיס קול שממש מצא חן בעיניי וקיבל ציונים טובים בכל המבחנים, הוא עלה לי 700 שקל. יד שנייה. מבחור שגר לא רחוק ממני. ואז החלטתי שהגיע הזמן לשדרג את המיקרופון. צפיתי בערוצי יוטיוב שבהם מעבירים מיקרופונים מבחנים שהיו מביישים את חיילי סיירת מטכ"ל. מה הרעש הם מפיקים, כמה הם שקטים, איך הם עובדים בחדרים שיש בהם טיפול אקוסטי ובכאלו שלא, האם הם טובים לשירה, האם הם טובים לדיבור, עד כמה הם מוגברים בחלק של הטרבל או בחלק של הבאס. מהרגע שאתה נכנס לעולם הזה אתה מבין שאין לו סוף. ואז קניתי מיקרופון. הוא עלה לי 500 שקל. הוא היה מצוין, אבל אז ראיתי שמישהו מוכר מיקרופון במרקט פלייס של פייסבוק. גם יד שנייה. זו הייתה הזדמנות אדירה. נסעתי אליו הביתה, למגדל העמק. קניתי ממנו את המיקרופון. הוא מיקרופון פנטסטי. אבל אני חושב שהוא מזויף. וכמו שיש גוצ'י מזויף או משקפי שמש מזויפים, יש גם מיקרופונים מזויפים. אני חושב שקניתי אחד כזה. אז חודש אחר כך קניתי עוד מיקרופון. המיקרופון המזויף, אני רק חושב שהוא מזויף. בכל אופן הוא מצוין, הוא מעולה ממש, אבל הוא מזויף. אז קניתי עוד אחד, שוב יד שנייה, אבל הפעם מיקרופון מקורי. הוא עלה לי 800 שקל. אם הייתי קונה אותו חדש, הוא היה עולה לי יותר מ-2,000 שקל. הוא מיקרופון נהדר, כבר יש לי 4. ואז קניתי עוד מיקרופון. גם הוא יד שנייה, מבחור שגר בקפריסין. מיקרופון פצצה, הוא עלה לי 1,600 שקל. אם הייתי קונה כזה חדש, הוא היה עולה לי יותר מ-3,000 שקל. כן, הייתי גם צריך לשלם מכס. וגם הייתי צריך סטנד למיקרופון. יש כל מיני סוגים, יש על עמוד ויש על 3 רגליים ויש מתכוונן ויש כזה שבא מלמעלה, עם מוט ארוך, אבל צריך למצוא איך לחבר אותו וקניתי את כולם. כי קשה לדעת עד שאתה מנסה. ואז שוב הייתה לי בעיה עם הפלוסיבס האלה, עם הפי, עם הפי, אז קניתי מין רשת כזו, לא ספוג. ספוג בולע חלק מהסאונד, ואז זה מעוות אותו, אז קניתי רשת ששמים לפני המיקרופון, והרשת לא מעוותת את הסאונד, אבל היא די יקרה. משהו כמו 250 שקל, כי רשת מיוחדת מברזל כזה, אני משתמש בזה עכשיו, לכן כשאני עושה פי, אתם לא שומעים, נכון? אני עושה פי, אתם לא שומעים, בגלל שאני משתמש ברשת. עכשיו אני מחפש גם עוד כרטיס קול. האם כל ההשקעה הזו שווה? האם המאזינים ידעו לזהות שעכשיו אני משתמש במיקרופון אחד ועכשיו במיקרופון אחר? אין שום סיכוי שהם יזהו. איך אני יודע? כי את הקטע הזה קלטתי בעזרת שני מיקרופונים שונים, ואף אחד מכם לא שם לב להבדל, למרות שמיקרופון אחד עולה 500 שקל והשני עולה יותר מ-3,000. אז למה להשקיע בזה? למה? מילא, אתה אומר, אני משקיע לטובת המאזין, אני עושה את זה לטובת הקהל הפנטסטי של עושים טכנולוגיה, אבל אף אחד לא ישים לב להבדל, והסיבה היא שאין הבדל. אין הבדל. בוודאי שיש הבדל, בוודאי שיש הבדל. אתם לא שמים לב להבדל כי אתם שומעים את הפודקאסט באמצעות אוזניות לא רציניות או עם הרמקולים שלכם במכונית. אתם שומעים אותו אחרי שהקובץ עבר דחיסה ואז עוד דחיסה, אבל אני שומע את ההבדל. בוודאי שיש הבדל. בתדר של 500 הרץ יש הבדל. הוא אולי לא גדול, אולי, אבל הוא שם. אני שומע אותו, הוא שם. וגם מיקרופון אחד מפיק צליל יותר בוצי בתדרים הנמוכים. בוצי, אני אומר בוצי, מהמילה בוץ, בוצי. המיקרופון השני הוא יותר קריספי בתדרים הגבוהים, הרבה יותר קריספי ב... אז אני יובל, ויש לי בעיה. בעיה קשה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. יש תחביבים שבהם הטכנולוגיה משחקת תפקיד מרכזי, וכאשר זה קורה, יש אנשים, מבלי להזכיר שמות, שמפתחים אובססיה מוזרה בנוגע לטכנולוגיה. דוגמה טובה לכך נמצאת בעולם המוזיקה. אין ספק שמה שחשוב במוזיקה הוא המוזיקאי, אבל מה בנוגע לציוד, לגיר? אחרי הכל, יש פסנתר ב-500 שקל ויש פסנתר ב-50,000 שקל. מה בנוגע לגיטרות? מה בנוגע לכינורות? יש כינור ב-600 דולר ויש כינור ב-16 מיליון דולר. יש קשת לכינור שנמכרה בכמעט 300,000 דולר. הקשת! אבל המוזיקאים לא לבד. אותה הבעיה קיימת גם בתחום האופניים, בקרב אספני התקליטים, חובבי האקווריומים, כן כן, אמרתי אקווריומים, בתחום ההקלטות הביתיות, צילום הוידאו, צילום הסטילס. שנתחיל לדבר על הדשות, אתם רוצים שנדבר על הדשות? נראה לי שבמקום לדבר על הדשות, עדיף שנדבר על גס. לא שמעתם על גס? גס. גס הם ראשי תיבות של Gear Acquisition Syndrome, סינדרום רכישת הציוד, שמתאר את התופעה שממנה אני סובל. ואני לא לבד. למה יש כל כך הרבה אנשים כמוני? למה אנחנו הופכים לאובססיביים בנוגע לציוד שלנו, לחומרה שבה אנחנו משתמשים? למה זה בולט כל כך בתחום המוזיקה, בתחום האודיו והצילום? והאם ניתן לטפל בסינדרום הזה? ואם כן, איך? היום, תוכנית מיוחדת לכל האובססיביים שחייבים, פשוט חייבים לשדרג. מיד מתחילים. באפריל 2021 פרסמו שני מיוזיקולוגים, יאן פיטר הרבסט וג'ונס מנז, את ספרם Gear Acquisition Syndrome. כיוון שהם חוקרי מוזיקה, הספר שלהם מתרכז בסינדרום רכישת הציוד בתחום המוזיקה, אבל הספר לא עוסק רק בתחום המוזיקה. רחוק מכך. על פי הרבסט ומנז, מקור המונח גס הוא בטקסט שכתב ב-1996 הגיטריסט וולטר בקר, שבו הוא תיאר סינדרום שאותו הוא כינה בשם Guitar Acquisition Syndrome. אחרי הכל, הוא היה גיטריסט. בטקסט שלו הוא סיפר על גיטריסט שהוא הכיר, ושבכל פעם שהוא פגש אותו, הוא גילה שיש לו גיטרה חדשה, כזו שמשודרגת ומאובזרת במיטב הציוד והחומרים. אלא שאותה גיטרה מופלאה הושלכה הצידה לטובת גיטרה אחרת בחלוף שבועיים, שלושה. אתם בוודאי מכירים מישהו כזה. אם אתם קוראים את הטקסט הזה, סביר להניח שאתם כאלו. כך כתב בקר. אבל בתוך זמן קצר, הג'י שייצגה את הגיטר הוחלפה במילה גיר, כלומר ציוד, מכיוון שהבעיה שבקר מתאר לא מתחילה או נגמרת עם גיטריסטים. לטענת הרבסט ומנז, מוזיקאים לא רואים בגס התמכרות במובן הקליני של המילה, אלא תופעה תרבותית שמאופיינת בסוג של חוסר נחת, שדוחק בהם למצוא צליל קסום באמצעות רכישת ציוד שיעורר בהם אנרגיה יצירתית חדשה. איך נראית מתקפת גס? באתר Music Radar טוענים שהשלב הראשון הוא חוסר סביעות רצון. הם כמובן מדברים על גיטרות וכלי מוזיקה אחרים, אבל זה נכון לגבי כל טכנולוגיה שאפשר להעלות על הדעת. אתה מתחיל להפגין מיאוס ביחס לדבר הזה שיש לך. הוא מעצבן אותך. הוא לא עובד כמו שצריך או כמו שאתה מצפה שהוא יעבוד. הוא מרגיז אותך. אתה יודע שיש משהו טוב יותר. השלב השני הוא שלב התשוקה. התשוקה לדבר הזה שיחליף את מה שיש לך, או לכל הפחות ישדרג אותו. זה החלק שבו אנחנו מתפקסים על אובייקט מסוים שהופך למושא החלומות שלנו. רגע לפני שאנחנו מממשים את התשוקה וקונים את האובייקט, אנחנו עוברים דרך שלב נוסף. מחקר. זה יכול להיות שלב ארוך או קצר, תלוי כמה מתקפת הגס שלכם חריפה. יש אין ספור אתרים, מאמרים, מחקרים, ובעיקר סרטונים ביוטיוב שיציגו את מה שאתה רוצה לקנות. לכולם יש דעה, לכולם יש עמדה, וכולם יהיו בעד או נגד הדבר הזה שאתה רוצה לקנות. סביר להניח שאתה תקרא את כולם, תצפה בכולם, ותחליט שכל מי שחושב שהמוצר שאתה רוצה לקנות לא מוצלח, לא מבין מהחיים שלו. השלב הבא הוא שלב הרכישה. כאן ניצבות בפני הרוכשים שתי אופציות, רכישה של מוצר חדש או רכישה של מוצר יד שנייה. אני חוזר לסיפור שלי. המיקרופון הראשון שקניתי היה זול וקניתי אותו חדש מהקופסה, אבל אז, כאשר נכנסתי לתוך הלולאה של רכישה ועוד רכישה ועוד רכישה, הבנתי שבעולם המיקרופונים אין כל כך משמעות לשאלת המיקרופון המשומש. או שהוא עובד או שלא, או שיש לו בעיה או שלא. נכון, למיקרופון חדש יש אחריות ואין עליו סריטות וכל זה, ועדיין נראה לי שכמה סריטות מצדיקות הנחה של 50%, לא? מדובר בכמה מאות, לפעמים כמה אלפי שקלים. ובנוגע לאחריות, תשמעו, זה... לא יודע, זה חוסך המון כסף. מהרגע שהחלטת שהדרך לממן את הטירוף שלך היא לפנות לאתרי יד שנייה, אתה מגלה מחדש את eBay. אני אומר מגלה מחדש כי מזמן לא קניתי ב-eBay שום דבר. מוצרים חדשים קניתי באמזון או באלי אקספרס, ופריטי יד שנייה קניתי בעיקר מאתרים מקומיים. אבל אם אתה רוצה להגיע לגוד סטאף, אין ברירה. חייבים להרחיב את היריעה. בהערת אגב אני אגיד שלפעמים המוצר שאתה מחפש הוא לא בהכרח החדש ביותר. נהפוך הוא, לפעמים התשוקה היא דווקא למוצר ישן, וינטג', כזה שיש בו טכנולוגיה שנתפסת יותר אותנטית, יותר שקופה. שקופה? אני תכף אחזור לנקודה הזו. בכל אופן, אם במסגרת המחקר הלכת ובדקת ונכנסת לחנויות או לאתרי אינטרנט, הרי שבאתרים דוגמת eBay אתה מנסה למצוא את העסקה הכי טובה. זה אומר, לפעמים, סריקה בלתי פוסקת שיכולה להימשך שבועות ארוכים, שבהם אתה קורא על מוצרים, מסתכל על תמונות, שואל שאלות, מנסה לזכות במחירות פומביות, מפסיד במחירות פומביות, מנסה שוב, מפסיד שוב. וואו, בהזדמנות אני אדבר על הבוטים האוטומטיים שמעלים את המחיר בכל פעם שאתה מגיש הצעה. הם חבורה של נבלות, זה לא לתאר. בספר שלהם, הרבסט ומנז, מספרים על מחקרים שבהם eBay מתוארת כאתר שמשמש כמנוע שמייצר ערגה לאובייקט מסוים, שמוביל לחלומות בהקיץ. אותם חלומות בהקיץ לא עוסקים רק באובייקט עצמו, אלא בעצם היכולת לרכוש אותו, להשיג אותו, לזכות בו במחירה פומבית. בגלל שהמחיר הסופי לא ידוע, עד שהמחירה הפומבית מסתיימת, כך סיפר אחד המרואיינים באחד המחקרים, יש תקופת המתנה שיכולה להימשך עד 10 ימים ויכולה להרגיש כמו נצח. ולכן רגש חדש נכנס לתמונה. מתח. התחושה הזו, כך הוא אמר, מוגברת פי כמה כאשר נדמה שהמחירה נעצרה סביב סכום מאוד נמוך ועוד מעט היא תגיע לסופה. המחשבות בראש רצות. לא יכול להיות שאף אחד לא רואה מה מועמד כאן למחירה. על מי אני עובד? עוד מעט שני משתמשים נוספים עם כיסים עמוקים יקברו אותי ב10 השניות האחרונות של המחירה. אולי המוכר ייכנס לפאניקה בגלל המחיר הנמוך ויעצור אותה. יא בן אדם, יש רק עוד 4 דקות ו-29 שניות לסוף. ואז הוא אמר, התוספת הזו של הבלתי ידוע והתחושה של המתח הבלתי פוסק צובעת את סינדרום רכישת הציוד שלי. היא זו שגורמת לכפות הידיים שלי להזיע וללב שלי לדפוק מהר. האירוניה האכזרית היא שגם אם אני אנצח במחירה, אאלץ להמתין זמן רב עד שהמשלוח יגיע. עוד לפני שהמשלוח מגיע, אתה נתקל בשלב החמישי. אשמה. בין אם זכית במחירה הפומבית ובין אם קנית את המוצר במחיר שנקבע מראש על ידי המוכר, הוצאת כסף, לא מעט כסף, על משהו שלא בטוח שאתה צריך. זה חלק מהאירוניה האכזרית. מצד אחד זכית, ומצד שני הזכייה הזו עשתה לך חתיכת חור בכיס. אבל אז המוצר מגיע, ויחד איתו מגיע השלב השישי, שהוא השלב השמח ביותר בסינדרום. השלמת את המשימה, קיבלת את המוצר, והוא נהדר, הוא נפלא, הוא ממש אחלה. לכולם ברור שכבר בתחילתו של השלב השישי מציץ השלב השביעי. הנפילה. השלב הזה יכול להתרחש בחלוף כמה ימים, שבועות או חודשים מרגע הרכישה. זה תלוי בין השאר בגודל הרכישה. ככל ששילמת סכום גבוה יותר, סביר להניח שייקח זמן רב יותר עד שתרגיש שבעצם המוצר שקנית לא עושה את העבודה. הוא לא מספק את הסחורה, הוא לא פותר את הבעיה. מהרגע שהזרע הזה נזרע, קצרה הדרך חזרה למשבצת הראשונה. חוסר שביעות רצון. אגב, לפעמים אין נפילה. לפעמים קנית משהו והוא באמת שיפר את התוצאה. אבל אז אתה רוצה לשפר עוד, או לשפר משהו אחר. הבעיה היא שיש הבדל גדול בין מיקרופון שעולה 50 שקלים לכזה שעולה 1,500 שקלים. אבל ככל שאתה מטפס בסכומים, נניח בין 1,500 ל-5,000, ההבדלים הופכים להיות יותר ויותר זעירים, ואז אתה בעצם רודף אחרי הרוח. אתה משקיע סכומי כסף אדירים בשביל נאנו הבדלים. איזה ייאוש. סיפור סינדרום רכישת הציוד זכה לזריקת מרץ משמעותית עם הופעתם של כלי מוזיקה אלקטרונים. כלים כמו גיטרה חשמלית, גיטרה בס, פסנתר חשמלי, סינטיסייזר, תופים אלקטרונים וכלי נגינה חשמליים אחרים, כולם מבוססים על מרכיב טכנולוגי, ולכן מוזיקאים רבים מאמינים שאם הם ישפרו את הציוד שלהם, הם יוכלו להפיק צליל ייחודי וטוב יותר, שיהפוך אותם לאומנים מוצלחים יותר. צריך להגיד, יש בזה משהו. לא פעם לכלים השונים יש חתימה מוזיקלית שונה, וגם אם היא זעירה, לשונות הזו יש משמעות. אבל האם השונות הזו יכולה להסביר סינדרום שדוחף אנשים להתנהג באובססיביות ולהוציא סכומי כסף הולכים וגדלים על הציוד שלהם? בעיניי התשובה נמצאת במקום אחר. היא גם לא תשובה אחת, היא אוסף של מגמות ותופעות שמאפשרות ודוחפות את הסינדרום הזה. קודם כל צריך לזכור שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, בחברה צרכנית, שלא לומר אולטרה צרכנית. לדוגמה, ברשת אפשר למצוא תמונות של סופרמרקטים אמריקאים שבהם מצולמים המדפים שעליהם מונחים קופסאות קורנפלקס. מדפים עמוסים באינסוף סוגים ומותגים וגדלים וצורות וטעמים, והמסר הצרכני שעולה מהמדפים האלו הוא מאוד מאוד ברור. האפשרויות שקיימות במרחב הצרכני יפתרו את כל הבעיות שלך. המסר הזה מוביל להצהרות שעם הזמן הפכו לאקסיומות, כמו אם יש לך מספיק כסף, תוכל לפתור כל בעיה, או אין משהו שכסף לא יכול לקנות. מהסיבה הזו, הדרך לפתרון של כל בעיה שניתן להעלות על הדעת, עוברת דרך שני שלבים פשוטים. השלב הראשון הוא למצוא את המוצר המתאים. זו הולך שעצמה יכולה להיות בעיה, כי יש כל כך הרבה מוצרים, נכון? יש כל כך הרבה סוגים של קורנפלקס. אבל אנחנו יכולים להבטיח לך שיש שם, על המדף, קורנפלקס שיענה על הצרכים והפנטזיות שלך. הוא מספיק מתוק, אבל לא מתוק מדי. הוא קרנצ'י, אבל לא קשה מדי. הוא מסביע, אבל לא כבד מדי. אחרי שעברת את השלב הראשון בהצלחה, אפשר לגשת לשלב השני, שהוא הרבה יותר קצר. לזרוק כסף ולקנות את המוצר. חידת הגס קשורה גם באמונה שלנו שאם רק נשיג את חתיכת הציוד שאותה אנחנו רוצים, לא רק שנהיה מאושרים יותר, זה מסר שמותגים כל הזמן משדרים לכיווננו, אלא גם, אולי בעיקר, נהיה הרבה יותר טובים במה שאנחנו עושים. מוזיקאים למשל מאמינים שאם הם רק יקנו את הגיטרה הזו, הם יהיו נגנים מוצלחים יותר. מגישי פודקאסטים כמוני מאמינים שאם רק יהיה להם את המיקרופון הנכון, הם יישמעו יותר טוב, ואם הם יישמעו יותר טוב, יותר אנשים ירצו לשמוע אותם, להאזין להם. אבל מה שקורה במציאות הוא משהו אחר. בתרחיש הטוב, המוזיקאים שמשיגים את הגיטרה הנחשקת שלהם, מתלהבים מהגיטרה החדשה, ואז הם מתאמנים הרבה יותר שעות, ואז הם לפעמים הופכים לנגנים מוצלחים יותר. אבל האם זה בגלל הגיטרה, או בגלל שהם פשוט מתאמנים הרבה יותר שעות? זה נכון גם לגבי פודקסטרים. אם יש לי מיקרופון שאני אוהב, אני ארצה להשתמש בו לעתים יותר קרובות, מה שאומר שארצה לתחקר ולכתוב ולהקליט ולערוך יותר תוכניות, מה שיהפוך אותי ליותר מנוסה, מה שיהפוך אותי ליותר מוצלח, מה שעם קצת מזל, ימשוך לתוכנית שלי יותר מאזינים. אבל האם כל זה קרה בגלל המיקרופון? אוקיי, זה התרחיש הטוב. מה קורה בתרחיש הרע? בתרחיש הרע אתה מגלה שלמרות שהורדת יותר מ-10,000 שקלים על מצלמת ריפלקס DSLR ניקון D850, ואז הורדת כמה אלפי שקלים על עדשות כאלו ואחרות, התמונות שאתה מצלם הן עדיין בינוניות. גם המוזיקה שאתה מנגן על גיטרת הגיבסון שלך היא לא משהו, שלא לדבר על כך שמיקרופון הנוימן שקנית בכמה אלפי דולרים לא הפך אותך לג'ו רוגן. אני לא יודע מי רוצה להיות ג'ו רוגן, שאגב משתמש במיקרופון שעולה $400 בלבד, אבל נניח. התרחיש הרע מצביע על העובדה שבניגוד למה שאנחנו חושבים, טכנולוגיה לא תמיד יכולה לפתור את הבעיה כי מקור הבעיה הוא בכלל לא טכנולוגי. התרחיש הרע מצביע על המתח שקיים בין הפנטזיה למציאות, בין אידיאל תיאורטי לעתים מדומיין לחלוטין לבין מה שקורה בעולם האמיתי, ואין מקום חריף יותר שבו המתח הזה בא לידי ביטוי כמו בעולם הסאונד. בין אם אתם בצד שמייצר את הסאונד, מוזיקאים או פודקסטרים, ובין אם אתם בצד שמאזין לסאונד, כלומר חובבי מוזיקה או סרטים. הסיבה לכך היא שבאופן פרדוקסלי, אנשי האודיו מנסים לגעת באידיאל. הם מנסים באמצעות טכנולוגיה להגשים פנטזיה, שתעלים את הטכנולוגיה, תעלים אותה, תמחק אותה. זה נשמע מוזר, אבל כאשר חושבים על זה, זה לגמרי הגיוני. חכו לי, אני מיד חוזר. מקור המילה מדיה הוא מדיאט, תיווך. מדיה נמצאת ביני ובין המציאות. המצלמה עומדת ביני ובין המציאות שאותה היא מצלמת. המיקרופון ואז הרמקול עומדים ביני ובין האדם ששר או מדבר. מכיוון שכך מתקיים מאבק תמידי, בוודאי בעולם הסאונד, להשיג נאמנות גבוהה, high fidelity, להגיע למצב שבו האודיו יהיה כמה שיותר נאמן למקור. חישבו למשל על תקליטי הוויניל הישנים או על שידורי הרדיו ב-AM. הם נשמעו ככה בגלל שהם היו מבוססים על טכנולוגיה שמידת הנאמנות שלה למקור הייתה מאוד נמוכה. היא הייתה כל כך נמוכה שהיא הכניסה עיוות. היית צריך להתעלם מהעיוות הזה. היית צריך להשקיע הרבה אנרגיה בלשכוח את העיוות, אבל הוא תמיד היה שם. בהדרגה איכות הסאונד הלכה והשתפרה, ואיתה התיאבון שלנו לנאמנות גבוהה. אני רוצה לשמוע את ברוס ספרינגסטין כמו שהוא נשמע על הבמה. אני רוצה לשמוע אותו כאילו הוא שר לידי במקלחת. אני לא רוצה שהמיקרופון שבו הוא משתמש יעמוד ביני ובינו. אני לא רוצה שהקלטת, התקליט, התקליטור או הקובץ שבו אני משתמש יעבטו את הקול שלו. ואני בוודאי לא רוצה שהרמקולים שבהם אני משתמש יפגמו במשהו מהאיכות הנדירה של להקת האי-סטריט בנד שמלווה אותו. מהבחינה הזו, כך מציין מק הגוד, שכתב כתבה נפלאה בנושא במגזין המקוון Real Life Mag, מהבחינה הזו החתירה בלתי מתפשרת לנאמנות גבוהה היא חתירה לתקשורת נקייה וטהורה, תקשורת שאין בה עיוותים, שאין בה הפרעות או רעשים. מיקרופונים לדוגמה נבחנים בשאלה עד כמה הם רועשים. מכירים את הרעש האלקטרוני הזה? ככל שהמיקרופון שקט יותר, זה טוב יותר כי אין בו את הרעש הזה. ובכלל, הסאונד צריך להיות כמה שיותר אמיתי. בעולם הזה מדברים על צליל שיש בו פרטים, details, מדברים על צליל פתוח, openness, מדברים על צליל חם, warmth. בעולם המיקרופונים מדברים על מיקרופון שיש לו היענות תדרים שטוחה, flat response, כלומר, מיקרופון שלא מגביר תדרים מסוימים, נניח תדרים נמוכים, שהם תדרי הבאס, או תדרים גבוהים, שהם תדרי הטרבל. אתה רוצה מיקרופון שטוח, כי אז אתה מקבל את הדובר או הזמרת כפי שהם באמת. אתה מקבל את הקול שלהם כשהוא נאמן למציאות. מהבחינה הזו, טכנולוגיית סאונד מושלמת היא טכנולוגיה שקופה, כזו שמעלימה את עצמה, שמוחקת את קיומה, שמאפשרת לנו לגעת במקור, מבלי שפעולת התיווך שלה פוגמת בו, מעוותת אותו. תחשבו למשל על משקפי מציאות מדומה. מתי הן יהפכו למושלמות? כאשר הן ייעלמו, כאשר לא נדע להבדיל בין המציאות המדומה למציאות עצמה, הן יהיו מושלמות, כאשר הן יהיו כל כך שקופות, שבכלל לא נזכור שהן מכסות את העיניים שלנו. סוגיית השקיפות היא המקור ללא מעט התקפות גס, היא המקור לתסכול ולחרדה. כדי להשיג את השקיפות הזו בתחום הסאונד, טוען הגוד, חובבי אודיו הופכים לאובססיביים בנוגע לטכנולוגיה שבה הם משתמשים. וזה אולי נשמע פשוט, אבל כאשר אתה מאזין לסאונד, אתה לא משתמש בטכנולוגיה אחת. יש את הפטיפונים או נגני התקליטורים, יש את הרמקולים, את המגברים, את הקדם מגברים, וכמובן הקבלים וספקי הכוח, ובתוך כל אלו יש עשרות ומאות רכיבים שכולם משפיעים על התוצאה הסופית. מה בנוגע לקובץ הדיגיטלי ולמקודדים שבהם נעשה שימוש, לקודקים? כולם יודעים שקובץ MP3 הוא קובץ שמוביל לאובדן של חלק מהמידע האקוסטי. אז אולי צריך להשתמש בקובץ AAC, אולי צריך להשתמש בקבצי פלק העצומים, שבהם כל שיר תופס נפח עצום. אבל גם אחרי שלקחת בחשבון את כל הטכנולוגיות כולן, איכות הצליל הנשמעת קשורה במרחב שבו אתה נמצא. היא תלויה בשאלה בכמה רמקולים אתה משתמש, איפה אתה ממקם אותם בתוך החדר, מה המרחק ביניהם, מה הגודל של החדר, האם יש בו שטיחים, האם יש בו קורסאות, האם יש בו שולחנות, קירות וחלונות, האם יש עליהם וילונות, זה נוגע באינסופי. מוזיקאים סובלים מכך במיוחד. מכיוון שלא לכולם יש כסף להקליט באולפנים הגדולים והמשוכללים שמצוידים במערכות סאונד שעולות מאות אלפי דולרים, הם מרגישים כאילו שדדו אותם, כאילו שדדו מהם כמה תדרים. בניסיון להתחרות בהם, עורכי סאונד באולפנים הפשוטים משתמשים בתוכנות וירטואליזציה שמזרימות את הסאונד לאוזניים שלהם באופן שמחקה את הסאונד שנוצר באבי רוד, סטודיו שגובה 2,500 לירות סטרלינג ליום הקלטה. אולי זה מרגיע את המוזיקאים, אבל מה בנוגע לאלו שיושבים בבית? בזמן שחברות הטכנולוגיה מבטיחות הבטחות כמו חוויית קולנוע אמיתית, אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך האם זו באמת חוויית קולנוע אמיתית או רק חיקוי שלה. ואם אנחנו כבר שואלים את השאלה הזו, אולי ראוי שנשאל האם חוויית קולנוע אמיתית היא חוויה שבה אתה נוגע בממשי, או שמה מדובר רק בסימולציה שבתוכה אפשר לחוש בפערים, אפשר לראות את החורים, אפשר לשמוע את הזיוף. זו הסיבה שעיתונאי המוזיקה פטריק דילון כתב, האובססיה שלי לסאונד, שנמשכת כבר 3 עשורים, שכנעה אותי שהמצב הטבעי של אודיופיל הוא, בניגוד למה שהובטח לנו, לא מצב של רגיעה ושקיעה בתוך סאונד שמימי, אלא חרדה תמידית וחוסר ודאות. אתה חי במצב קבוע שמשהו לא בסדר, שיכולת להשיג תוצאה טובה יותר, שמערכת הסאונד שלך תמיד צריכה עוד משהו. יש לי חבר שהסביר לי ארוכות, אני מדבר על שיחה שנמשכה 2 שעות. למה הוא צריך לרכוש קבלים שעולים מאות שקלים בשביל מערכת הסאונד שלו? למה הוא מזמין מנורות וקום שיוצרו ברוסיה אבל רק לפני 1989? למה הוא קונה נגדים שאותם הוא משלב במגבר, שאותו הוא בונה בעצמו רק מספק אוקראיני ספציפי? גם לכם יש חבר פסיכי כזה? אולי לא פסיכי בעולם האודיו, אולי הוא פסיכי בתחום האופניים, המכוניות, השעונים, הצבעים, הציור. יש לכם אבל אחד כזה, נכון? יש לכם אחד כזה? אתם מכירים אחד כזה? כמובן שכל מה שאמרתי בנוגע לסאונד נכון גם לגבי צילום, סטילס ווידאו. הרי לא הייתם רוצים מצלמה שבה התמונות יוצאות יותר מדי אדומות או יותר מדי בהירות. אתם רוצים מצלמה שנאמנה למציאות. גם לא הייתם רוצים מסך טלוויזיה שמוסיף רעש לתמונה. זו אחת הסיבות שמסכים עוברים כל מיני מבחנים שבהם בודקים עד כמה השחור שהם מציגים הוא שחור אמיתי. אמיתי, אתם מבינים? השחור? השחור צריך להיות אמיתי. ברגע הזה מתחיל להתרחש היפוך. כאשר אנחנו מאזינים לסאונד שמתקבל מהמערכת שלנו באמצעות הקבלים האלו, אבל לא הקבלים האחרים, האם אנחנו בכלל מאזינים לסאונד, או אולי אנחנו בכלל מאזינים לאובססיה? האם אנחנו נמצאים בעולם שלנו, או אולי אנחנו בכלל נמצאים בעולם הדמיון? האם אנחנו מתרכזים במטרה, או שמה באמצעי להשיג אותה? זה משהו שקורה לעתים די קרובות עם טכנולוגיה. האמצעי הופך למטרה, והמטרה הופכת לאמצעי. המטרה שלי היא ליצור את הפודקאסטים הכי טובים ומעניינים, אבל כאשר אני משקיע כל כך הרבה זמן ומאמץ וכסף באמצעי, כלומר במיקרופון, מגיע הרגע שבו אני מתחיל לשכוח מאיפה התחלתי ומה המטרה שלי. פתאום, האמצעי הוא המטרה. מה שמעניין אותי הוא לא אם יהיה פרק טוב או לא. מה שמעניין אותי הוא עד כמה הטרבל נשמע קריספי. את מי זה מעניין עד כמה הוא קריספי? כשאני יושב עם הבת שלי לראות סרט בטלוויזיה, המטרה שלי היא ליהנות מזמן איכות, מאיזה סרט מתח או קומדיה טובה, אבל מהרגע שהדבר העיקרי שמעניין אותי הוא השאלה, האם המסך שלי מבוסס על טכנולוגיית LED, או OLED, או ULED, או אולי QLED, ואגב, בחלק מהמקרים אלו שמות אחרים לאותה הטכנולוגיה ממש. מהרגע שעיקר תשומת הלב שלי מופנה לאמצעי, למגברים, לקבלים, לאובי של המסך, אני מתחיל לשכוח למה בכלל התכנסנו. אני ממוקד באמצעי. אני שוכח מהי המטרה. למה אנחנו עושים את זה? יש כל מיני סיבות. הנה שתיים. הסיבה הראשונה היא שזה כיף. זה פשוט כיף. בייחוד אם אתה חובב טכנולוגיה, זה כיף. זה כיף להיות גיק מגוחך של תדרים או רזולוציות, של דיודות או נגדים. אלו עולמות שלמים. בחלק מהמקרים הם סקסים, בחלק אחר של המקרים הם פשוט מרתקים. אבל הסיבה השנייה היא שזה קל. כלומר, זה יותר קל. יותר קל להתעסק ברמקולים מאשר בשיעורי פיתוח קול. יותר קל להתעסק במצלמות מאשר בשעות של צילום בלוקיישנים מאתגרים. יותר קל להתעסק במיקרופונים מאשר בתחקיר, בכתיבה, בהקלטה או בעריכה של תוכניות מושקעות. לא רק שזה יותר קל, זה מאפשר לך גם לספר לעצמך סיפור, לספר גם לעצמך וגם לאחרים, שאתה משקיע באומנות שלך, שאתה משקיע ביצירה שלך. אני לא מזלזל בזה. בואו, אני בכלל לא מזלזל בזה, ממש לא. לטכנולוגיה יש חשיבות ממשית. לומר שאין הבדל בין מיקרופון שעולה $20 לכזה שעולה $2,000, זה כמו לומר שאין הבדל בין סכין מטבח פשוטה לסכין שף יפנית עשויה מסגסוגת פלדת דמשק מקופלת שמואשרת בפחמן. יש הבדל, בוודאי שיש הבדל. אבל מהי המטרה? אם המטרה היא לאכול ארוחה נעימה עם כמה חברים ותיקים מהכיתה, צריך לחשוב האם כדאי להשקיע כל כך הרבה אנרגיה באמצעי, או אולי פשוט להתרכז במטרה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וסינדרום רכישת הציוד שביניהם. הפרק הזה מוקדש לפרופסור עמית פינצ'בסקי. מזל טוב אח שלי. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.